אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת שמות, מאמר איש וביתו באו, אות למדבב. ניתן להוריד את הספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
אז אנחנו משתדלים לאתר כל ההבחנות הללו בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, שאין חוץ מזה כלום, כל היתר המדומה. אז מהדמויות המדומות אנחנו משתדלים להתרחק ולעבור למצב הפנימי האמיתי, שאלו התכונות שבאנו בלבד. באנו, זאת אומרת, בתוך הנשמה. בבקשה.
מאמר איש וביתו באו, אות למדבב. ואלה שמות בני ישראל, פירושו ישראל סבא. הבאים מצרימה, פירושו כל אלו הצבאות ומחנות מלאכים שהיו יורדים לגלות עם יעקב, שכתוב את יעקב. ומהו שכתוב איש וביתו באו? הלא במלאכים אינו נוהג בית. ודאי שהמלאכים באו איש וביתו, כי כל המקבל מאחר נחשב לבית אל הנותן. ונמצא איש וביתו פירושו נותן ומקבל, הנוהג גם במלאכים. אות למדזיים. ויהי כחלות שלמה לבנות בית השם ואת בית המלך, וכי כיוון שאמר את בית השם, מהו בית המלך? ואם תאמר שבשביל שלמה נאמר בית המלך, אינו כן, אלא בית השם זהו בית המקדש, ואת בית המלך זהו קודש הקודשים. למד ח' בית השם הוא בית המקדש. עזרות ולשכות, בית האולם והדביר, זהו בית המקדש, המלכות, שנקרא בית השם. בית המלך, זהו קודש הקודשים, הוא הפנימי מכל, הבינה, שנקראת מלך סתם. מלך זה, אף על פי שהוא מלך עליון, הוא נוקבה כלפי נקודה העליונה הסתומה מכל, החוכמה. ואף על פי שהיא נוקבה, מכל מקום היא זכר כלפי המלך שלמטה, זרענפין. כלומר, שמדרגה העליונה נחשבת תמיד לזכר אל התחתונה, והתחתונה לנקבה. ועם זה כלפי התחתונה של התחתונה נחשבת גם התחתונה לזכר, וכן תמיד. ועל כן הכל הוא כעין זה.
נו, אנחנו לומדים תמיד כך, כן? שעליון כלפי תחתון הוא המשפיע, זכר.
ועל כן התחתונים, המלאכים שבאו עם יעקב למצרים, כתוב בהם איש וביתו באו, אף על פי שאין בית נוהג בהם, כי איש וביתו פירושו זכר ונקבה, שכל מדרגה עליונה שבהם נחשבת לזכר כלפי התחתונה, וכל מדרגה תחתונה נחשבת לנקבה כלפי עליונה, וזכר כלפי התחתונה שלה. אות למתת. גן נעול אחותי קלה. גן נעול כנסת ישראל, הנוקבה. מה הגן הזה צריך לשמור, לעדור, להשקות ולזמור? כך כנסת ישראל צריכה לעדור, לשמור, להשקות ולזמור. כלומר, עבודת הצדיקים את הנוקבה. ועל כן היא נקראת גן. וכן נקראת כרם, כי מה הכרם הזה צריך לעדור, להשקוט ולזמור, כך ישראל, כלומר בית ישראל, הנוקבה, כמו שכתוב, כי כרם השם כי כרם השם צבאות בית ישראל.
טוב, הוא לא מסביר לנו יותר, מה שנותן במקום אחר הוא מרחיב. יאללה.
מאמר גלגלי מרכבה הקדושה, אות מם. אנו פותחים עינינו, רואים גלגלי מרכבה הקדושה נוסעים במסעיהם, וכל שירה מתוק לאוזניים, לבינה, היפה ללב, מלכות, העולה ויורד והולך ואינו נוסע. מזדעזעים אלף אלפים הוא סדר המשכת חוכמה. ומשום שנמשכת על ידי קו שמאל, ששם דינים, נבחן כמזדעזעים. והחוכמה ספירותיה באלפים, וכשנכללים זה מזה, הם אלף אלפים, וריבו רבבות הם חסדים, שמקורם מעתיק, שספירותיו בסוד ריבו. ופותחים בשירת החוכמה ממטה למעלה. הבינה היא המרכבה. הגלגלים שלה הם ג' קווים, חגת. וגלגל רביעי, המלכות שמחזה ולמעלה המקבלת מהם. וכשנכללים הגלגלים זה בזה, יש בכל אחד מהם ג' קווים, שהם י' ב', שעל ידי קווים הללו רוכב מלך העליון חוכמה במרכבתו הבינה, ונסיעה פירושו הערת הקווים בזה אחר זה כסדר יציאתם חולם שורוק חיריק. ובעת שמשיגים הערת חוכמה המכונה פתיחת עיניים, על ידי דלת הגלגלים של הבינה, חגת ומלכות, והחוכמה מושגת רק בדרך נסיעה מקו לקו, בגימל הנקודות חולם שורוק חיריק. ואז נשמע כל שירה, הערת חוכמה לאוזניים, שהן בינה, בעיקר על ידי קו אמצעי, תפארת, הנקרא קול, וממנו מושפעת אל הלב המלכות. והלב, המלכות, כשמקבלת הערת החוכמה, המושפעת רק ממטה למעלה, היא עולה, וכשמקבלת אור החסדים, המושפע ממעלה למטה, היא יורדת. שהנסיעה היא הערת ג' הקווים בזה אחר זה, וכן חוזר חלילה. אבל במלכות אין נסיעה, כי היא רק מקבלת מן נסיעת ג' קווים, כי היא אינה משתתפת עם ג' הקווים בפעולת ההערה, אלא מקבלת מהם בלבד. ושירה, חוכמה, אינה נוסעת עמהם, ופותחים בשירת החוכמה ממטה למעלה, כי השירה, חוכמה, אינה מהירה ממעלה למטה. עוד ממלף. לכל נעימות מנסיעת הגלגלים עומדים מי שעומדים, ומתקבצים בקבוצה אחת לצד ימין, 450 אלף בעלי עיניים, רואים ואינם רואים, ונמצאים בכל הקווים שלהם, שני הצדדים האחרים, שמאל ואמצע, מתלבנים בשבילם. כלומר, שדיניהם, שהם אדום, נעברים, מחמת שמקבלים חסדים מקו ימין, ולצד שמאל 250,000. בכל קו יש 5 ספירות, חגת נע, ולהיותם מבינה, שספירותיה בסוד מאות, הם 500, ומתחלקים במקום החזה. בית ספירות ומחצה הם רי שנון, חסד וגבורה וחצי תפארת, מחזה ולמעלה. ובית ספירות ומחצה, חצי תפארת התחתון, ונצח והוד, הם רי שנון מחזה ולמטה. והערת קו ימין, להיותה חסדים בעיקרה, מאירה גם מחזה ולמטה עד חצי הספירה התחתונה, הוד. כי להיותה בחינת מלכות, שחגת נע הם ככה בתום, על כן אינה מאירה רק ממטה למעלה, מחזה ולמעלה. ועל כן נמצאת הערת קו הימין תופסת 4.5 ספירות, חגת, נצח וחצי הוד, שהם 450. אמנם הערת קו השמאל אינה מאירה כלל ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה, מחזה ולמעלה, מאירה רק 2.5 ספירות, חסד וגבורה וחצי תפארת, שהם 250 בלבד. לצד ימין מאירים 450, כי להיותם בעיקר אור החסדים, הם מאירים גם מלמעלה למטה, עד 0.5 ספירת ההוד, שהם 4 ספירות חגת ונצח וחצי ספירת ההוד עד החזה. ולהיותם מבינה, שספירותיה בסוד מאות הן 450. ולהיותם ממשיכים החוכמה אל קו השמאל, שספירת החוכמה היא בסוד אלפים, הם 450,000. וגם משום זה מכונים אור עיניים, כי החוכמה נקראת עיניים. אמנם, אף על פי שהם משפיעים חוכמה אל קו השמאל, הימין לעצמו אינו מקבל חוכמה, ועל כן רואים ואינם רואים, כי שתי הבחינות נבחנות בהם. כי מצד שמשפיעים חוכמה לשמאל, רואים,
מכונים רואים,
שראייה היא חוכמה. ומצד שאינם מקבלים לעצמם חוכמה, כי הם בבחינת כי חפץ חסד הוא, על כן נבחנים שאין בהם חוכמה אלא חסדים. ונודע שבית קווים שמאל ואמצע מתלבשת החוכמה שבהם בחסדים של הימין, ושני הצדדים האחרים מתלבנים בשבילם, מחמת שמקבלים החסדים מן הימין הזה, והוסר האודם שבהם הדינים ונעשו לבן. ולצד שמאל 250,000, שקו השמאל ששם מאיר החוכמה בעיקר, אינו מאיר אלא ממטה למעלה, 2.5 ספירות, שמחזה ולמעלה, שהם חסד וגבורה וחצי תפארת העליון, שלהיותם נמשכים משמאל דבינה, שספירותיה בסוד מאות, ולהיותם באור החוכמה, שספירותיה אלפים, הם 250,000. מבית רי שנון אלפים בעלי הבכי, מייבבים ומייללים ממקום בית מושביהם, ממקום יציאתם. פותחים בדין ומסיימים בדין. מייבבים שנית, והדין נתגלה, והספרים פתוחים להסתכל בדינים שבהם. בו בשעה עולה בעל הדין, שהיה קם עליהם ויושב על כיסא הדין, והשירה שכחה מטרם שנסתיים הדין.
ישנם שאלות בבקשה? כן.
בינה היא המרכבה עם ארבע גלגלים, ונשייה ומלכות אינה נוסעת. מה זה מרכבה בלי גלגל רביעי שלא משתתף?
אנחנו לא עונים על השאלות האלו, כי אתה, מה אתה יכול להשיג מזה? מה זה מרכבה? מרכבה זה הכלי, י' ו' נוסעת, זה נקרא שעולה במדרגות. אין נוסעת מחוסר חסדים. כן נוסעת, בגלל אם בחסדים מתלבש חוכמה. כרגיל, אין כאן, אני לא יודע מה התיאור שלך פנימי, אבל זה מה שיש כאן. זה מה שיש במציאות, חוץ מזה שום דבר. עוד, בבקשה. כן.
מיכאל מחולון שואל, אם קו האמצעי תלוי בקו שמאל, אז איך הוא יכול להיות נצחי? הרי קו שמאל הוא זמני.
איך זה זמני? איך יכול להיות שקו אמצעי יתקיים בלי שני קווים? שני קווים האלו הם נצחיים. הבורא ברא רצון לקבל, וזה שמאל, והרצון להשפיע זה הוא בעצמו, האור, ואנחנו רק מרכיבים משני הכוחות האלו שנתונים בטבע. אנחנו מרכיבים את עצמנו משני קווים. אז כל האישות שלנו, כל הקיום שלנו, קו אמצעי שנמצא שמושתת, עומד, מתקיים בגלל שתי הקווים. מה פתאום שהם זמניים? איך יכול להיות שמשהו מתבטל? ברוחניות שום דבר לא מתבטל, לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, אלא צריך כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שילוב נכון כלפינו, בהרגשתנו, בהבנתנו, בין כוחות הטבע. כמו שדיברנו היום כבר, שהבורא נסתר, נתן לנו אפשרות להרכיב את הלגו, שבר את הלגו, נתן לנו אפשרות להרכיב אותו לבד. ברגע שאנחנו מרכיבים אותו, אנחנו רואים את התמונה האמיתית. זה הכל כדי לתת לי גישה נכונה, ראייה נכונה, להרכיב לי משקפיים, אתה מבין? על הבריאה, ולא שאני במשהו בעצמי משנה. לא, אני מתקן את עצמי, אני מתקן את עצמי לראות את הבורא. במה אני מתקן? במה אני מתקן את עצמי? בזה שאני ממש מתקן את הבריאה. הבריאה זה אני, אין חוץ ממני שום דבר, הכל בי. מה אתה אומר? מה יש לך היום? זמן אחרון.
מי אלה בעלי הבכי שמייבבים?
אני לא יודע. חבר'ה, אתם שואלים דברים שאני עליהם לא עונה. נו. אני עליהם לא עונה. מה שהוא אומר זה מה שהוא אומר. זהו. לא, לא. אין על זה פירושים. על זה אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהשתדל לגלות את הכוחות האלה בפנים. אתה אומר, מי הם בעלי בכי? אני לא יודע. חפש בפנים. על מה מדובר? אז תראה מי הם. זה הכל. אני יכול להגיד לך בצורה סכימטית איכשהו, ככה, ימין, שמאל, אמצע, זרם, בן מלכות, דברים כאלה. על הבחנות האלו, לא. וגם כן, אני לא יודע אם טוב, נו, אולי נשאל בדרך אחר כך. עוד כן.
סטודנט מוושינגטון, ארצות הברית, שואל, מה צריך להיות היחס שלנו כלפי אותם חלקים של הזוהר שאנחנו חושבים שאנחנו כבר מכירים בתוכנו?
זה לא חשוב שאני מכיר. יכול להיות שאפילו התארתי נכון אתמול, והיום אני מאתר אותם בצורה אחרת, יותר פנימית. מה, לא קורה ככה שאנחנו סתם קוראים איזה מאמר, ופתאום אנחנו מגלים בו עוד רובד נוסף, יותר עמוק, מיום ליום? מיום ליום. אם אדם לא עושה את זה, סימן שלא עבר איזה שינוי מאתמול. לא הרגיש את החושך, חוסר אונים, את הייאוש, את החלל, לא השתדל למלות אותו באין עוד מלבדו, במנהיג, השלם, זה לא טוב. אם אני קורא ואני רואה אותו דבר כמו שקודם, זה לא טוב. אלא בקריאה אני צריך להרגיש עד כמה שנפתח לי משהו ריק, ועד כמה שאני משתדל, ואולי חוץ מלהשתדל באמת מגיע לאיזו תפיסה נכונה חדשה. אבל אפילו אם לא, הרגשת הריקנות היא כבר טובה, החיפוש. אבל הרגשה שאני כבר מבין ויודע, זה סותמת אותי. הרגשה לא טובה להתקדמות, לא בריאה. איך אתה יכול לבנות משהו אם המקום מלא כבר? בבקשה.
הזוהר רוצה לבאר כאן עניין בית מצבים שונים הנוהגים בכל קו מג' הקווים. מצב א' הוא במקום יציאתו במקורו, פועל כל קו לפי מדרגתו להמשיך החוכמה. מצב ב' שלא במקום יציאתו, פועל כל קו להרבות את החסדים ועוזב את פעולת המשכת החוכמה. הוא מתחיל בקו שמאל, משום שהוא עיקר הפועל להמשכת החוכמה, כלומר, פועל בנקודת השורוק. המשכת החוכמה נקרא...
כי בשורוק יש לך התמזגות, כן? בשורוק יש המשכת החוכמה ממטה למעלה, ואז בחיריק יש לנו התמזגות הימין ושמאל.
המשכת החוכמה נקראת שירה, וזהו רק בחיבור כל ג' הקווים. אבל המשכת החוכמה שבקו שמאל בלבד נקראת לפעמים יבבה, משום שבו נמצאת החוכמה בלי חסדים, ואי אפשר לסבול את החוכמה כשאינה מלובשת בחסדים. ומחמת דין זה מייבבים ומייללים כל המקבלים ממנו, כלומר 250 אלפים. ויש עוד דין אחר, דין של המסך דחיריק. ובעלי היבבה, 250 אלפים, הנמשכים מקו שמאל, שהערת החוכמה שלהם מכונה יבבה, ממקום בית מושביהם, ממקום יציאתם, פותחים בדין ומסיימים בדין. כי בפעולה הראשונה במקום יציאתם, הם פותחים להמשיך החוכמה בדין, מפאת חיסרון לבוש החסדים. ועד שמסיימים ברצונם המשכת החוכמה, נמצאים באותו הדין. כמו שכתוב, מייבבים שנית. בפעולה השנייה להמשיך חוכמה. והדין נתגלה, והספרים פתוחים, שהדין האחר של מסך דחיריק מתגלה, שהוא הנושא למידת הדין במלכות, שהחוכמה מסתלקת בגללה. בו בשעה שבעל הדין העומד עליהם, זרענפין הנושא למסך דחיריק עולה ויושב על כיסא הדין, המלכות דמידת הדין המרחקת אור החוכמה, ועל כן השירה שכחה, שאור החוכמה שנקרא שירה נפסק מלהאיר, עוד מטרם שנסתיים הדין, שלא יכלו לסיים פעולת המשכת החוכמה, שנמשכת בדין האלף, שנקרא יבבה, מפני שהחוכמה כבר נסתלקה מסיבת הדין הבית, שנתגלה בסוד מסך דחיריק. ומסיבת המסך דחיריק, שזרענפין, קו האמצעי, מגלה...
כתוב אצלך בסוד מסך דחיריק?
כן.
יש לנו לא אותו טקסט. אני מצטער, בן ציון. בספרים לא כתוב בסוד מסך דחיריק, שם כתוב. אצלנו, בחוברת.
יש חוברת, זה הטקסט שאיתו נביא.
לא, אבל מה שהוא קורא זה לא, זה לא אותו טקסט.
לא יודע מה קורה, קוראים
את חוברת. אה?
קורא מחוברת?
לא.
דיברנו
שאנחנו
קוראים רק
מחוברת. אני לא יודע מה קורה כאן. זרוק את הדפים האלה. פשוט מאוד. מי שמכין לך דפים האלה, שיבוא אליי. ככה לא עושים. אין התאמה בין הטקסטים, זה... בבקשה.
ומסיבת המסך דחיריק, שזרענפין, קו האמצעי, מגלה... הוא נקרא בגימל כינויים. א', מטרם שאור העליון נזדווג על המסך דחיריק, נקרא בעל הדין, כי אז מרבה דינים בלבד. ב', אחר שנזדווג אור העליון על המסך דחיריק ביסוד שלו, שנקרא חי העולמים, שאז ממשיך אור החסדים מקו ימין ומלביש עמהם את החוכמה שבקו שמאל, אשר אז נמשכה שוב הערת החוכמה, ומחמת שנתלבשה בחסדים היא מאירה בשלמות בלי דינים, ואז נקרא זרענפין בשם פטרון, שמגן על החוכמה שתוכל להאיר בלי דינים. ג. אחר שמתגבר להמשיך י' ג' מידות הרחמים מדיקנה דאריך אנפין, אז נקרא זרענפין סבא פטרונה של הקלה. סבא נקרא על שם אריך אנפין. פטרונה של הקלה נקרא על שם שכולו רחמים בלי דין כלל. כי אז מרבה להמשיך חסדים מרובים מאוד מעתיק קדישה, שכולו רחמים, ומתוך שהחסדים הללו עדיפים מחוכמה, כי עתיק הוא למעלה מאריך אנפין, שממנו החוכמה, נמצא שגם החוכמה נמשכת עמהם מאליה, ונמצא שהוא פטרונה של הקלה. כי מגן הן על ריבוי החוכמה והן על ריבוי החסדים. מם ג' בית הפעולות בקו ימין מסבבים בעלי העיניים מצד ימין, שעמהם 18,000 אחרים. המסך דחיריק שביסוד זרענפין, הנקרא חי, שהוא בגימטריה 18, ולהיותו הגורם להמשיך חסדים שבתוכם מאיר החוכמה, על כן נקרא חי אלפים, כי החוכמה מכונה אלפים. המשכת חסדים, המכונה תקיעה, כל פשוט, ואז לא מייבבים ולא מייללים, אלו המקבלים חוכמה מקו ימין. פותחים בשירה, בהמשכת חוכמה, מזדעזעים 250 אלף בעלי היבבה, שגם 250 אלף שבקו שמאל, המכונים בעלי היבבה, מקבלים עתה גם הם הערת החוכמה. ואף על פי שכבר נפסקה היבבה והיללה, מכל מקום הם עוד מזדעזעים מאימת הדין שקרה להם לפני שקיבלו החסדים מקו הימין. ממדלד תקע והמשיך חסדים בפעם השנייה, בפעולה השנייה שבקו ימין, שאין שם יבבה. נוסע הפטרון, זר אנפין, בזמן גילוי החסדים שבמסך, מכיסא ההוא של דין, ויושב בכיסא הרחמים, להמשיך חסדים מרובים. בו בזמן, הזר אנפין מזכיר שם הקדוש הגדול העליון, שהוא הוויה במילוי מה, יוד, ה, וו, ה, שבשם הזה נמשך חיים לחול. מם, ה. בית הפעולות בקו אמצעי פתח ואמר, זר אנפין הוא הקו האמצעי פעם אחת, יוד, ק, וו, ק, שיוד, ק, וו הם ג' הקווים ימין, שמאל, אמצע, הכלולים בזר אנפין, וק אחרונה היא הנוקבה, המקבלת מהם, כמו שכתוב, ויקרא בשם הוויה. פותחים כבתחילה בעלי הגלגלים הקדושים שבמרכבה, ואלף אלפים, חוכמה, וריבו רבבות, החסדים, המלבישים אותם ואומרים שירה, משבחים המלאכים ואומרים ברוך כבוד השם ממקום שכינתו, שהשכינה תתברך מזר אנפין ותקבל ממנו חוכמה מלובשת בחסדים.
רואים אנחנו שהכל בעצם מסתובב סביב עיקרון אחד, ימין, שמאל, אמצע, ממשיכים חסדים, בתוך חסדים באה חוכמה, כל הזמן אותם הפעולות, רק אנחנו לא מבדילים באופנים שונים שבהם ובגודל ובגובה שלהם, מפני שאנחנו לא מבינים זיווג דעקה או זיווג דעקה, כמו שאנחנו לומדים, מה ההבדל ביניהם, כמו שאצלנו. אני רואה, אני שומע, אני טועם, מריח, כן? אבל כמה יש בכל דבר הזה הבחנות, וכמה הבחנות האלה הם בשילובים ביניהם נותנים לי תמונות שונות של המציאות. זה אנחנו לא מבדילים, כי זה העולם סגור, סתום. כן? מסבירים לנו רק פעולות. יש לך חוש, אתה מפעיל אותו על ידי גימל קווים, מתלבשים אז אורות בתוך החוש הזה, בתוך הכלי, אתה מרגיש. בסדר. נו, ואומרים לי עכשיו על זה מיליון פעם. כן? וכל המיליון פעם האלו נראים לי כפעם אחת. אותו דבר. כי אני לא מבדיל. כן? אלף, אלפי טעמים, צלילים, צבעים, שום דבר. אני לא מבדיל. אז כאילו הפעלת החושים אותה הפעלה, ונראה לי הכל אותו דבר. כל הספר הזוהר מדבר על אותו דבר. ברור, כן? אלא חסר לנו להרגיש, להוסיף לזה התפעלות שלנו, רגש שלנו, ואז אנחנו תמיד בכל רגע ובכל מילה נראה את הצורה שונה, תמונה שונה, העולם שונה אחר. נשתדל. כן.
אות ממבב. אז בא אותו הגן, השכינה, שהוא חבוי ב-250 עולמות, בלמעלה מחזה דזר אנפין, ששם בית ספירות חסד וגבורה דזר אנפין, וחצי ספירת תפארת דזר אנפין, שלהיותם נמשכים מבינה הם במאות, והם 250. ונקראים עולמות מפני שהחוכמה שבהם מתלבשת ונעלמת בחסדים. היא השכינה היקרה בזיו החוכמה שלה, היוצאת מזיו החוכמה ומתלבשת ונעלמת בזיו החסדים. והזיו נמשך ממנה לדלת הרוחות חוגתום, שהם דלת ראשים, כדי לקיים אותם במוחין, כמו שכתוב, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. והזיו נמשך ממנה לכל התחתונים, והיא הנקראת גן עדן. ומה שאומר שהיא חבויה ב-250 עולמות, שפירושו למעלה מחזה דזר אנפין, מפני שאין שם מקומה האמיתי, כי היא מתחלת רק מחזה ולמטה דזר אנפין. אלא כדי שתוכל לקבל חוכמה, עלתה למעלה מחזה, ולפיכך היא צריכה להיות שמה חבויה, כדי שלא יקטרגו עליה החיצוניים, שאז לא הייתה אפשרות שתקבל חוכמה. ונתבאר פעולה הראשונה שבקו האמצעי, שהיא להמשכת החוכמה. ממזיים.
תשמע, חודשי מקבל את תכונת הבינה, הופכת להיות לגן, שמקבל את חוכמה בתוכו, נקרא גן עדן. כן.
עוד ממזיים. פתח שנית אותו הסבא, כלומר זר אנפין שאחר שעלה לאריך אנפין, נקרא סבא כמוהו.
זאת אומרת, עליות וירידות הם משנים את המציאות.
וזוהי פעולה השנייה של קו אמצעי, זר אנפין, הן להמשכת החוכמה והן להמשכת החסדים. הוא מזכיר שמו יוד קי וו קי, וכולם פותחים בהמשכת האורות מיוד גימל מידות הרחמים, שנמשכים אז מיוד גימל תיקונים שבדיקנה דאריך אנפין. מי ראה כל אלו אורות, רמים שברמים, עזים שבעזים, ממרכבות הקדושות, ושמיים וכל צבאם מזדעזעים ומתחלחלים באימה גדולה ומשבחים את השם הקדוש ואומרים שירה. אשרי הם הנשמות של הצדיקים שהם נמצאים בעידון הזה ויודעים זה. כמו שכתוב, מי לא יראיך מלך הגויים כלך יעתה. אות ממחת. כשירדה השכינה למצרים, ירדה חיה אחת מדלת חיות שבמרכבה, ששמה ישראל, בצורתו של אותו סבא, זר אנפין. ומם בית משמשים קדושים אימה, מם בית מלאכים. וכל אחד ואחד מהם היה אות קדוש, אימו מן השם הקדוש ממבט, שמלאכים אלו המשמשים את החיה ששמה ישראל מכונים בני ישראל, ונמשכים מן השם ממבט, שהם הגר שבאותה החיה. וכולם ירדו עם יעקב.
חיה מפני שזה דרגת חי, זה לא... כן.
וכולם ירדו עם יעקב למצרים. וכמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. אמר בני ישראל, ואחר כך את יעקב, ואינו אומר איתו, אלא השם ישראל אינו השם של יעקב, אלא של החיה העליונה שבמרכבה, ששמה ישראל. ובני ישראל הם מבית משמשים שלה. אות ממתת.
זאת אומרת, בישראל זה איזה דמות שנמצאת בדביקות עם הבורא, יש ארקל. ישראל הוא ראית הקודשי בריך וחדו. ומשמשים, הכוונה היא כמה שנכנסים לאותה מרכבה, לאותה מדרגה.
בני ישראל הם מבית מלאכים קדושים. ואם כן, מהו שאומר איש וביתו באו? הרי במלאכים אינו נוהג בני בית, אלא מלאכים עליונים שהם גבוהים מן התחתונים שבהם. כמו שכתוב, איש וביתו באו, אשר מלאך העליון נקרא איש, והתחתון לו נקרא ביתו. וכל אלו המלאכים שבמדרגה העליונה נקראים גברים זכרים, ואלו שבמדרגה התחתונה מהם נקראים נקבות, ונקראים בית שאישה נקבה מקבלת מן הזכר, והיא כמו בית אליו.
שאלות? מה?
רציתי לשאול, הרבה זמן רציתי כבר לשאול, לפעמים יש את הסימני שאלה האלה אחרי סיום המשפט שלא כל כך מסתדרים עם מה שהוא אומר שם.
אם משהו לא מסתדר לכם, אז בבקשה תכתבו ותמסרו את זה לבנצי, והוא אחראי על התיקונים. כן? ויכול להיות שאתם בעיקר זה כל מיני סימנים האלה, כן? נקודות, פסיקים, שאלות. יכול להיות שזה לא נראה במקום, בסדר גמור. כן? כי הסימנים האלו אנחנו עושים. אנחנו מוסיפים ומורידים הרבה פסיקים, נקודות, סימני שאלה. אין בזוהר דברים כאלה, ויש שם, זאת אומרת, יש מה לתקן. זהו, חוץ מזה, ובכלל כל דבר שאתם חושבים שזה יכול איכשהו משהו להוסיף, אז בבקשה. פסיק, כל מיני כאלה, כן? גם כן, אולי תוספות כאלה במשפט שהם רגילים, שאנחנו רגילים אליהם בעברית המודרנית, כי בסך הכל אנחנו רוצים לעשות לזה ספר קרוב כמה שקרוב למשתמש הרגיל. עוד שאלות, בבקשה.
שאלה כללית מתלמיד מסנט פיטרסבורג. הוא שואל, מה פעולתו של ספר הזוהר עלינו? הרי כבר היינו מגלים את הרוחניות אם הוא היה מתקן אותנו. מה קורה איתנו עכשיו?
לא. ספר הזוהר הוא קשר בינינו לבין המערכת הרוחנית. אם אנחנו יודעים להפעיל את הספר הזוהר נכון, דרכו מקבלים המאור מחזיר למוטף. המאור מחזיר למוטף פועל עלינו ולאט לאט מתקן אותנו, מעלה אותנו, מזכך אותנו, בונה בנו כל מיני התחלות החושים, רגשות, מחשבות, ואנחנו מפתחים אותם עוד פעם ועוד פעם, יותר יותר, כמו האדם שגודל מתינוק ולהיות גדול מיום ליום, מיום ליום. הכל תלוי ביגיעה שלנו. כמו שהילד כל הזמן נמצא בהתפתחות המציאות, ברצון לגלות את המציאות, כך אנחנו צריכים להיות ברצון לגלות את המציאות, מה שנסתרת כאן. מה זה כאן? בנו. אבל יש לנו ספר הוראות איך אני יכול לפתוח את עצמי, איך אני יכול לכוון, לקייל את עצמי, כדי לראות דרך החושים שלי, האלו שנמצאים בי, אלו שאני עוד לא גיליתי, איך אני יכול דרכם, אם אני אקייל אותם נכון, להרגיש את המציאות פנימית שלי, שהיא נקראת עולם הרוחני. כי אין מציאות חוץ, הכל זה בפנים בתוך האדם. אז הזוהר מדבר על העולם הפנימי שלי, על החושים שלי, תכונות שלי, מחשבות, רצונות, ידועים ולא ידועים לי. וזה יכול להיות אלף ואחד, בוא נגיד, כפתורים, שאני צריך לסובב אותם ולקייל אותם. ואני לא יודע איך לעשות זאת, ואין לי חוכמה לזה, ואני לא מבדיל בהם. כן? זה כמו שילד קטן שגודל, הוא יודע מה הוא צריך לעשות? לא. אלה שוב ושוב, כי שומע ורואה ומרגיש, בכמה שמרגיש ושומע ומבין, כן? הוא מתפתח. הוא מתפתח ללא השכל הקודם. הוא מתפתח מפני שהוא רוצה להרגיש. הוא רוצה להבין. אבל לפני שהוא מרגיש ומבין, הוא לא מרגיש ולא מבין. אותו דבר כאן אנחנו כלפי העולם החדש, כמו שאנחנו נולדנו עכשיו בו, או שרוצים להיוולד. באותה צורה אני מתפתח בו כמו תינוק בעולם שלנו. תינוק בעולם שלנו נמצא במצב ממש מיואש, במצב שהולך לאיבוד, ממצב שהוא לא, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע כלום, כן? אלא פותח את עצמו לקלוט את העולם ולהבין אותו. יש לו לזה איזה הוראות, איזה חושים, כמעט כלום. הוא פותח אותם, הוא מפתח אותם, ובתוכם שהם מתפתחים הוא מגלה, ושוב מפתח חושים ומגלה. ואנחנו הולכים כאן לאותו כיוון, צריכים לפתוח את החושים, לפתח אותם ולגלות. ואנחנו רוצים להתפתח בצורה אחרת. לא, יש לי שכל, חכה, אני צריך להבין מה לסובב, מה להרגיש. הרי אין לך שכל לזה שאתה הולך להרגיש עכשיו. לזה אין לך לא שכל ולא רגש. לכן גישה היא הטבעית ביותר, כמו לילדים שגודלים בעולם, באותו עולם. אנחנו נמצאים במצב כאן עוד יותר מסובך, כי אנחנו צריכים לגלות מצב שאין לנו חושים לזה. לילד שנולד יש לו לפחות חושים, הוא רק מפתח אותם. אצלנו החושים האלה נמצאים במצב כל כך התחלתי, שאין לנו, אנחנו לא יודעים מה עומדים להרגיש בזה. לכן נקרא שאנחנו עוד לא נולדנו. אחרי שנולדים, עוברים כמה שלבים הראשונים, כמו תינוק שנולד, אחרי כמה שבועות הוא מתחיל להכיר את העולם. כן? עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, אז אפשר להגיד על התפתחות, שכבר יש משהו ומתפתח. אנחנו עוד לפני זה. והוא שואל, מה הספר משפיע? ספר צריך להשפיע, לפתוח לך את החושים. אבל בתנאי שאתה רוצה לפתח אותם ולפתוח אותם. קודם לפתוח ואחר כך לפתח. כן.
באותו עניין שואל ליברטו מגרמניה, הוא אומר כך: אני לא מבין מה הוא קורא, אבל אני מרגיש שזו האמת, אני מאושר, אבל לפעמים אני ממש בספק מה לעשות.
אז בספק, גם בספק, גם זה, זאת תגובה נכונה. ולא כל המחשבות, כל הרצונות שעוברות דרך אדם יש להם מקום. אז מה? אפילו כפירה, אפילו לא חשוב מה, כן? אז אני לא מסכים, אז אני לא מאמין, אז אני לא רואה, אז אני לא מקבל. בסדר, זה האגו שלי, הרצון לקבל שלי, המוח שלי, כך מגיבים. אז אני צריך להיות כמו שופט מהצד, לראות את התגובה שלי, למה היא כזאת וכן הלאה, ולהמשיך. כן, לאור.
עם כל קריאה של ספר הזוהר ודרך כל המצבים שאנחנו עוברים, הולך ומתברר שבאמת הספר הזה אפשר לקרוא רק בחיבור לרצונות אחרים. אתה חייב את ההרגשה הזאת בשביל
הספר הוא באמת יש לו סגנון כזה שאם אנחנו לא קוראים אותו בגישה נכונה, זה סתם סגולה, זה סתם קוראים אותה, אתה יודע, כמו ש יש הרגל לקרוא ככה כל ערב, נגיד, איזה חצי שעה, נו, רבע שעה, אז קוראים לשם סגולה. אלה אך ורק אם מתקבצים אנשים ורוצים להגיע למה שכתוב כאן ומתחברים ביניהם ופותחים את הספר, שזה נקרא לפתוח אותו, כן? שרוצים לפתוח אותו, שיתגלה, שיגלה לנו. זה כן, נכון. הוא בנוי בצורה כזאת ש הוא מעמיד אותך בצורה באמת, אתה קורא אותו או אתה סתם משתמש בו כזה מין סתם ככה לשם מזל. כן,
שאלה היא למה אנחנו לא משקיעים הרבה יותר מאמץ בהכנה כזאת שתכניס אותנו לתוך הקריאה בהרגשה שאנחנו פשוט חייבים לעשות את זה ביחד.
אנחנו כבר דיברנו על זה 1,000 פעם. אתה יכול לדבר, בבקשה תכין את עצמך, מחר אנחנו נשמע, כמה אתה רוצה, רבע שעה לדבר על יחד. זה, אני חושב שההכנה הזאת צריכה להיות בכלל כל הזמן בנו, וכשאנחנו מגיעים לספר הזוהר אנחנו כבר רק נמצאים בביצוע. ואם אדם לא חושב על זה משך שעות, אז מה הוא מגיע לספר? מה זוהר יכול לעזור לו? כלום, ממש שום דבר. יעברו עוד 20 שנה, שום דבר לא יקרה. הוא חייב לעשות לעצמו דין וחשבון, מה יהיה לי, מה קורה לי. האגואיסטי, כן, לא לשמה באיזה צורה אני מגיע לספר. נתנו לי עכשיו הזדמנות להיות עם עם החברים שעה בקריאת הזוהר, שאני על ידי זה יכול באמת למשוך האור המחזיר למוטף החזק הנכון החד המועיל ביותר. נו, ובאיזה יעילות אני משתמש בזמן הזה? אם אדם לא חושב על זה, אז הוא גם כן מפריע לאחרים, הוא מחליש כולם. כן,
נתת את הדוגמה של התינוק מקודם. תינוק בצורה טבעית הוא רוצה לשמוע, ואנחנו בצורה טבעית לא רוצים לשמוע. למה זה ככה?
כדי שיהיה לך בחירה חופשית כלפי עולם הרוחני, כלפי השגת הבורא, שאתה תבנה את עצמך בצורה שאתה לא תלוי בו, בצורה עצמאית. אחרת, לפתח אותך כמו מפתחים תינוק בעולם הזה בצורה הכרחית, נו אז מה? מה השגנו? שאתה נשאר חיה? חיות, כן? אנחנו למדנו היום, במאמר שמעתי, יש הפרש בין גשמיות לרוחניות, כן? אז הוא אמר, בגשמיות הכל מתפתח על ידי כוח שמפעיל את הנברא מלמעלה בצורה ההכרחית, כן? ששם זה המעשה וזהו שהולך. מה שאם כן ברוחניות, שם לא נותנים לך לעשות בירורים, הבחנות, כן רוצה, לא רוצה, ואז אתה משלים מה שחסר. בגשמיות לא חסר כלום, הטבע בעיתו עושה את הכל. זה הבדל. וברוחניות אין כפייה. אתה רוצה, תתפתח, לא רוצה, ייתנו לך מכות עד שתרצה, אבל בסוף, רק בכל זאת, רק שתרצה. אתה יכול להגיד, שנותנים לי מכות, אין לי ברירה. נכון, לא יהיה לך ברירה, אבל כשאתה תגיע לבירור, בבירור בכל זאת תהיה חופשי. כי מכות נותנים לך בדרגה הבהמה, ובירור בדרגת האדם. אתה עוד תראה את זה. שהבורא בזה לא גונף ממך את הבחירה. הוא רוצה אותך עצמאי. כן.
קראנו כאן כמה פעמים על שירה. הוא אומר שזה דבר מאוד גבוה. כל שירה זה הערת חוכמה לאוזניים שהם בינה. רציתי לשאול מה הקשר של זה למוזיקה שלנו, ואיך אנחנו יכולים לייצר שירים שמקרבים שורש לענף.
נו, אם המוזיקאים שלנו יהיו כענף בשורש, אז אנחנו נשמע משורש דרך הענפים האלו שירה אמיתית, התלבשות חוכמה בחסדים. כן.
וספציפית, השאלה למשל אם שירה צריכה להתבסס יותר על טקסט של המקורות, או יותר על התפעמות של בן אדם שהוא שומע בשיעור או מרגיש, כלומר איזה סוג של עשייה מוזיקלית אנחנו צריכים לעשות כדי לקרב שורש לענף?
ודאי ששירים שמחברים מקובלים, המוזיקה אנחנו מכירים רק מבעל הסולם ומעוד כמה ניגונים חסידים שנשאר לנו מאותם החסידים שפעם היו מקובלים במקורם לפני 200 שנה, שם 150 שנה. כן, משם עוד באים כאלו ניגונים שהם קשורים לצלילים עליונים ממש. אבל אני דווקא נהנה לשמוע מה שעושים החברים שלנו בחיבור של המילים, ומוטי מור, דוכין, שמתוך התפעלות האדם, שבכל זאת הוא נמצא בזה ונמשך לזה, ולא חשוב שלא נמצא בגובה, כן? אומר בעל הסולם שאפילו אדם הפשוט, כן? הוא אומר כך, האדם פעם ראה את הער הזיתים, ראה שהער הזה הוא טוב לזיתים, לגדל בו זיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. לא. ואנחנו מקבלים שם הזה כשם הקדוש. הוא אומר, למה? אז הוא מסביר לנו שזה התלבשות הרוחניות בגשמיות. שכך זה סדר השורש והענף. ששורש מפעיל את הענף, והענף ככה מדבר. מהשורש. הוא לא יודע בעצמו למה. אלא ככה זה יוצא לו. לכן החברים שלנו, אפילו שהם מתפעלים קצת, שהם עדיין לא נמצאים בשלמות ההשגה והרגשה הרוחנית, ולא מכירים את הטבע הצלילים האמיתי, ופירוש המילים ככה העמוק, אבל בכל זאת מה שהם עושים, הם עושים דברים הנכונים, טובים. ויש בהם עמקות והתפעלות עמוקה עוד יותר ממה שהם חושבים בעצמם. לכן כל דבר שאדם באמת עושה מתוך חיבור שלו למקור, זה יש בזה כבר ניצוץ רוחני. ובזאת נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.